德。本文啊，不可以啊。נושא חשוב, סך הכל האמונה נותנת משמעות אחרת לחיים מאשר והיעדרה. כלומר, לפעמים יש אנשים מאמינים, יש אנשים שאינם מאמינים. מי שמאמין מסתכל על החיים אחרת ממי שלא מאמין. מכאן לחשיבות הנושא. ובכן, כשמדברים על אמונה וכפירה, מדברים על מושגים, לומר את האמת, יחסית מופשטים. הרבה פעמים מדברים על ענייני אמונה, ובעצם לא יודעים בדיוק על מה מדובר. יש הרבה מאוד תשטוש במושג האמונה. הרבה פעמים אנשים חושבים שאמונה מחייבת תנועות מסוימות בנפש, שאין להם ולאמונה ולא כלום, וכן להפך. ישנן התנהגויות נפשיות מסוימות שנחשבות לכפירה, ובעצם אינם כפירה כלל וכלל, אלא שהדברים האלה צריכים ללמוד אותם. וכאן יש הרבה נקודות לבירור. ראשית כל, האמונה היותר מצויה, כלומר זו שדנים עליה הכי הרבה בשיחות העממיות, זאת האמונה במציאות השם. מדברים על האמונה במציאות השם. והאמונה במציאות השם זה דבר שמאוד קשה להבין על מה מדובר, וכבר הערנו על זה בשיעור על תורה מן השמיים, שאצל חכמי ישראל הייתה רתיעה מלדבר על אמונה במציאות השם כעיקר מעיקרי האמונה. מסיבה פשוטה, משום שמציאות השם זה מושג לא ברור. כשאני אומר מציאות השם, אינני יודע באמת על מה אני מדבר. אני יכול לדמיין אלף ואחד דברים, ורוב הסיכויים שאני אתעה, גם שאני אתעה בהבנת המושג בכלל. ולכן מדבר על מציאות השם בתור יסוד באמונה היהודית זה דבר שקשה לקבל אותו, ולכן חכמי ישראל העדיפו לדבר על האמונה בתורה מן השמיים. והערכנו בזה בעריכות, אמונה מן השמיים, זאת תורה מן השמיים, זאת מציאות שניתן להתוודע אליה. כלומר, או שישנה עובדה היסטורית של התגלות השם אל בני האדם, כלומר, האם מעמד הר סיני היה או לא היה, האם אלוהים דיבר או לא דיבר, זהו מושג שאפשר להתייחס אליו כי מדובר על מושג עובדתי. מה שאין כן, מציאות השם זה מושג מופשט מאוד. כשמישהו אומר את המילים האלה, האם הוא יודע על מה הוא מדבר? לרוב, אלה המשתמשים בביטוי הזה, אני מאמין שהשם קיים, אני מאמין במציאות השם, אינם יודעים על מה הם מדברים. באותה עמידה ניתן לומר שאליה אומרים אין אלוהים, גם הם אינם יודעים על מה הם מדברים. אני זוכר פעם באמצע הלילה בא לבקר אותי הסמל משמרת, הייתי בשמירה, והוא בא עם כוס קפה, הוא צריך לחלק קפה בין העמדות, בא אליי, היה לי מזל, הייתי ער, והוא בא לדבר איתי בענייני אמונה. הוא אמר לי, אתה יודע, הייתי רוצה לדבר איתך על מציאות אלוהים. אמרתי לו, בבקשה. אתה יודע, הוא אומר לי, אני לא מאמין שיש אלוהים. אמרתי לו, תוכיח שאתה לא מאמין. כלומר, כשאתה בא להגיד שאתה לא מאמין במשהו, אתה צריך קודם כל להגדיר מהו הנושא שעליו אתה מדבר, ומתוך כך שתאמר שלך מאמין בו. באמת הדברים הכניסו אותו למבוכה. בסופה של שיחה בת 40 דקות התברר שבעצם הוא מאמין, רק הוא לא ידע שהוא באמת מאמין. בכלל, הייתי רוצה פה להגביר את זה בצורה קצת פילוסופית, זה דורש מאיתנו קצת מאמץ אינטלקטואלי, אבל להגיד על אלוהים שהוא ישנו, או להגיד על אלוהים שהוא אינו, שני הביטויים האלה הם שטויות. בגלל שהישות והאי-ישות, הקיום והיעדר הקיום, אלה הן קטגוריות חשיבה של הנברא. אנחנו נבראים עם מושגי יש ואין. ומי ברא בנו את המושגים האלה? מי שלגביו לא שייך להגיד לא יש ולא אין. כלומר, מי שאומר יש אלוהים איננו צודק, מי שאומר אין אלוהים באותה מידה גם כן איננו צודק, משום שאי אפשר לתת כל הגדרה שהיא, אפילו המושג אין סוף איננו תואם כלפי מקור כל המקורות, כלפי מי שמאיתו כל קטגוריות החשיבה. לכן הרבה פעמים כשמישהו בא ואומר אני כופר במציאות השם, הוא בא לכפור בציור קטן שהוא קלט מן המאמינים, ובצדק הוא כופר בציור המוקטן הזה. מעשה ביהודי אחד שהגיע אל הרב צבי יהודה קוק, אמר לו, כבוד הרב, אני לא מאמין באלוהים. שאל אותו הרב, מדוע? ואז הוא אמר הרבה מאוד טענות מהסוג של זה סותר את המדע, זה קטנוני, זה מעכב את ההתפתחות הנפשית של האדם, זה משמש את השאיפות של אנשי דת קטנוניים שרוצים להשתלט על נפשות בני האדם, זה מעכב את ההתפתחות הכלכלית ועוד הרבה מאוד, וזה לא מוסרי. הרבה מאוד טענות נגד אלוהים. אמר לו הרב, באלוהים הזה גם אני כופר. זאת אומרת, אתה צודק. כשאתה בא לכפור בציור כזה של האלוהות, אני כולי איתך. זאת אומרת, ברור שהרבה פעמים הכפירה אינה אלא ברור של סיגים של האמונה. ובכלל, זה מהלך שעובר לאורך כל ההיסטוריה, שכדי לברר את האמונה, לעשות אותה ברה יותר, כדי לעשות אותה נקייה יותר, העולם עובר בכמין מטוטלת. ישנם, כך אמר הרמב״ם, לכל רעיון אמיתי ישנם שתי קצוות שקריות. כלומר, כל רעיון אמיתי שתמצא זה סימן שיש לו שקר מצד ימינו ושקר מצד שמאלו. ומה בנוגע לאמונה? האמונה באלוהים. האמונה באלוהים לובשת שתי צורות שקריות. האחת, הכפירה. השנייה, העבודה זרה. מה אומרת עבודה זרה? עבודה זרה אומרת, יש אלוהים. יש כל כך, אלוהים הוא כל כך ישנו שהוא אפילו גוף. הוא אפילו השמש, הירח. כן? רוצים כל כך למשש את האלוהים, שעושים אותו עבודה זרה, צורה מורגשה. זאת צורה אחת של שקר. צורה שנייה של שקר, לומר, אלוהים הוא כל כך רחוק, כל כך רחוק, שאפילו לא קיים. הוא בעצם בלוף. איזושהי המצאה של הדמיון. איזושהי פרנסה לדאגותיו של האדם הקדמון. באמת, הכל ריק ומחוסר משמעות. כן, אלה הם שתי הכתבות. הכפירה מצד אחד, עבודה זרה מצד שני. מה יותר טוב? זה טרפה וזה נבלה. אין להעדיף את זה על זה. אלא ששניהם משמשים כקצוות של מטוטלת אחת גדולה. כל פעם שהעולם שוקע בעבודה זרה, הוא זקוק כדי להיטהר מן העבודה זרה, הוא זקוק למשב רוח רענן של כפירה. וכאשר יש יותר מדי כפירה בעולם, אז יש נהייה חזרה לעבודות זרות, שנותות שוב משמעות לחיי האדם, אבל כבר פחות חזק. כי בינתיים הכפירה הקהתה את הרגשות האלה. ואז עוד פעם חוזרים לכפירה, עבודה זרה, כפירה, עבודה זרה, אבל כל פעם התנודות קטנות יותר, עד שמגיעים באמצע אל האמונה האמיתית. כלומר, האמונה באה מתוך הבירור הזה. בתורת המידות של הנפש, שתי התנועות האלה, שמולידות האחת עבודה זרה והשנייה כפירה, נקראות בשפה יותר פשוטה אהבת השם ויראת השם. כשיש רק אהבת השם מגיעים לעבודה זרה, כשיש רק יראת השם בסופו של דבר מגיעים לכפירה. ואי אפשר לעבוד את השם שלא מאהבה ושלא מתוך יראה. יוצא לפי זה שהאמונה היא הסינתזה הדיאלקטית. למה אני מוסיף את המילה דיאלקטית? כי בלי זה לא נשמע טוב, אבל אפשר גם להגיד סינתזה של שתי הכרות, ההכרה של האהבה וההכרה של היראה. במילים אחרות, הקרבה והריחוק. כבר אמר את זה יחזקאל הנביא, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. כלומר, יש נטייה לנפש, לנפש החיה של האדם, לרוץ קדימה ולשוב אחורה וכן הלאה. כן? כלומר, במעגל מתמיד. הרב קוק בספרו אורות מסביר את זה היטב. אומר כך, כל פעם שהאמונה התקדמה במדרגה אחת לעומת העבודה זרה, בני אותו דור שבו הייתה קפיצת מדרגה באמונה חשבו שיש כאן כפירה חדשה. אביא לכם למשל הצגת תיאטרון שיהודה אבן שמואל מצטט במבוא שלו למורה נבוכים. הוא מביא הצגת תיאטרון שכתבו על אברהם אבינו על פי המדרש. אברהם אבינו עומד ליד כהני עבודה זרה. צריך להבין מה זה עבודה זרה בימי אברהם אבינו. זאת האמונה, אין אמונה אחרת בעולם מאשר האלילות. בא אברהם, שובר את הפסלים אחד אחרי השני, פטיש גדול, שובר פסל ועוד פסל ועוד פסל, ואז כהני עבודה זרה תולשים את שערותיהם ואומרים קץ האמונה הגיע. ואז אברהם אומר, אתם אומרים קץ האמונה, אני אומר תחילת האמונה. כי ברור שבעיני עובדי עבודה זרה אברהם היה מחלל הקודש. והרבה יותר מאוחר מזה, 2000 שנה יותר מאוחר, יש גם גוי רומאי שאמר את אותו הדבר. שמו ההיסטוריון טציטוס. היה היסטוריון רומאי בשם, יש אומרים טציטוס, יש אומרים טקיטוס. זה מחלוקת כיצד לבטא את האות סי הלטינית, האם כ' או צ' או צ'. למשל פעם בכנסת היה ויכוח, ואחר בכנסת הראשונה. בכנסת הראשונה היו חברי כנסת מלומדים. אז אחד אמר משהו בשם ציצרו. אז מישהו צעק, מה פתאום, קיקרו. ואז חצי מהכנסת אמרה ציצרו, והחצי השני אמרו קיקרו. מזל שעוד לא עשו הצבעה על הדבר הזה. אבל אני כבר אומר, היה ההיסטוריון הרומאי טציטוס. או טקיטוס. הוא אמר, הוא כתב במחן הספרים שלו, נקרא היסטוריה, הוא כתב בפרק שלם על חורבן בית המקדש. הוא היה בתקופה הזאת של חורבן בית שני, ואז הוא מביא כל מיני סיפורים על המלחמה, בין היתר הוא לקח מיוספוס פלביוס, כנראה רואים את זה, ואז הוא נותן פרק שלם כהקדמה על העם היהודי. הוא רוצה להסביר לקורא הרומאי המצוי מי הם היהודים. אז הוא מסביר שהם העם הרע ביותר בעולם. זה העם שבז לכל דבר קדוש. אין שום קדוש אצלם, שום קודש. הם אתאיסטים גמורים. איך אני יודע? בבית המקדש שלהם, בבית קודשי הקודשים, אין כלום. זה ביזיון לאלים. איך הוא כותב? זה לפני לא הרבה זמן. לפני 1900 שנה הוא כתב את זה. כלומר, אתה מתאר לי, אם ככה, לפני 1900 שנה, אחרי שכבר הייתה פילוסופיה יוונית, ואחרי שהיהדות בכל זאת התפשטה, אתם יכולים לתאר לעצמכם מה אמרו כהני עבודה זרה בימיו של אברהם אבינו. ראו בו מחלל הקודשים מכל הבחינות. אבל ככל שהאמונה מתקדמת במהלך הדורות, כל פעם שמישהו מגיע לתפיסה יותר זקה בענייני האמונה, הוא נחשב אוטומטית לכופר בעיני אנשי דורו. משל, למה הדבר דומה? למה שקרה לרמב״ם הרבה מאוד שנים אחרי אברהם אבינו. כשהרמב״ם כתב בהלכות תשובה שמי שאומר שיש לה, מי שאומר שיש לאלוהים, אגב, המיקרופון בסדר? כן, מה שמה? כן. מי שאומר שיש לאלוהים הגוף הוא מין ואפיקורס, כי לאלוה אין לא גוף ולא דמות הגוף. כך כותל הרמב״ם. זה דברים שהפכו להיות פופולריים ביותר אצלנו. כל אחד מכיר את השיר יגדל אלוהים חי, שבו אנחנו אומרים אין לו דמות הגוף ואין לו גוף וכו'. אבל כשהרמב״ם אמר את הדברים האלה, אז רבנים רצו לגנוז את ספרו. היו רבנים בצרפת, מגדולי הראשונים, שאמרו שאי אפשר לקבל את דברי הרמב״ם. הרמב״ם הוא הכופר, כי הוא אומר שלאלוה אין גוף, ואם אין לו גוף אז זה אומר שהוא לא קיים, כי מי שאין לו גוף לא קיים. עד כאן אמרו אותם הרבנים. כמובן שהם אמרו שקיעות, מחילה מכבודם. אבל כיוון שהאמונה הייתה צריכה אז להתברר יותר, מיד קמו מתנגדים לאותה עלייה, ונראה בעיניהם הרמב״ם המאמין הגדול דווקא לכופר. דבר דומה קורה באחרית הימים. באחרית הימים, אומר הרב קוק, צריכה ליפול קליפה נוספת, לא רק קליפת ההגשמה, לא רק הטענה שאלוהים הוא גוף צריכה להתבטל מן העולם, אלא צריכה להתבטל טענה נוספת שגם היא טעות ועבודה זרה. הרב קוק אומר, מה שצריך להתבטל זה המחשבה שהאלוהים מצוי, מציאות השם, שזה גם ביטוי מצמצם, זה ביטוי של קטנות לומר שהאלוהים מצוי. אז גם זה צריך לסלק כדי לנקות את האמונה יותר ויותר באורות. כן. אלא שהדבר הזה במהלכו הראשון מופיע דרך ההרגשה של הכופרים, דרך הרגשת נשמתם של הכופרים. לכן באים הכופרים ובגאווה באים ואומרים, הגענו למסקנה, אין אלוהים. אומר להם הרב קוק, אתם לא מבינים במה אתם מאמינים. אתם מאמינים באמת בו, אבל מכיוון שאתם נתפסים אל הצורה הפופולרית של האמונה, אתם מרגישים צורך לכבור כדי להביע את אמונתכם. כלומר, אם אנחנו נבין את הדברים האלה עד הסוף, זה אומר שכאשר האדם רוצה להאמין בצורה מעמיקה, בצורה גדולה, פעמים רבות הוא זקוק לבטא את האמונה הזאת בצורה ששוללת את הממסד הדתי, את הממסד האמוני, בגלל שהוא קלט מהחיים הסובבים אותו, מהדתיים, הוא קלט את האמונה בקטנותה. מובן הדבר? מצוין. עכשיו, כן, בבקשה.
זה לא
רק בגלל
שהוא
לא בא,
בגלל שהוא באמת
מפחד משהו מוחשי. ההפך, מי שאומר אין אלוהים זה בגלל שהוא לא רוצה משהו מוחשי.
לא, מי שאומר לך אצלנו, לא יודע,
איתי
לפחות
בצבא ששאלו אותי
תוכיח שיש
אלוהים. נו, זאת הדבר, זאת
אומרת,
זה בדיוק
אותו דבר. הוא מפחד משהו שהוא יראה,
נכון, כלומר, אנשים שאומרים לך תוכיח לי שיש אלוהים ורוצים משהו מוחשי, אז זה אסור להאמין בדבר כזה. כלומר, מי שרוצה אלוהים מוחשי, אז הוא רוצה עבודה זרה. אז פגשת אנשים, לפי מה שאתה מספר, שהם היו עובדי עבודה זרה, אז זה אנחנו לא מוכנים לתת להם. בשביל זה יש פרשה שלמה בתורה, פרשת כי תישא, נכון? משה נעלם, אז אמרו אנשים בעם ישראל, פנו לאהרון המומחה לענייני דת, אמרו לו, תוציא מהאפסנאות מהר, עקום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. רוצים אחד כזה, נראה שהתורה מתנגדת לרעיון. אז זה ברור, יש אמונות כאלה, יש אמונות כאלה, ולצערנו הרב אפשר לומר שגם אצל אנשים דתיים האמונות האלה מצויות. כלומר, פעמים רבות אפשר למצוא גם אצל אנשים דתיים וגם אצל אנשים המכונים חילונים הגדרה של אלוהים. כל הגדרה באלוהות היא עבודה זרה. לא תמיד חייבים על זה סקילה, כי אין חייבים סקילה על עבודה זרה עד שהאדם איננו עובד עבודה מוחשית לרעיונות שלו. אבל זה היסוד המנטלי של עבודה זרה. כן.
אם אני רוצה בשם, אז מה יש? או שאין
מוכן כלום? אתה שואל, אם אין מציאות השם, אז מה יש? יש העולם, ברוך השם. העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באמת יש עולם. אבל האלוהים אתה לא יכול להגיד לא יש ולא אין. ברגע שאתה מגדיר אותו בתור ישות, אתה הקטנת אותו. ולכן, אם תשאל אותי, אז מה לחשוב? מה להרגיש? תשובה, אל תחשוב, אל תרגיש. כי אי אפשר לחשוב במי שאין המחשבה תופסת אותו. ואי אפשר להרגיש את מי שאין הרגש יכול להרגיש אותו. לא מחשבה, לא הרגשה, ולא כלום. על זה אמר דוד המלך בספר תהילים, לך דומיה תהילה. כלומר, התהילה היותר עליונה של הקדוש ברוך הוא, זה כאשר דוממים. נראה? מה זה דוממים? גם מבחינה מחשבתית, לא מבחינת הפה. בבקשה.
לא פתח להגיד אם מה להתפלל,
כי אני לא... אה, באמת, לפי זה אתה שואל שאלה רצינית. אז מה המקום מכל עבודת התפילה? מהו המקום לכל עבודת האמונה של האדם? האמונה מלאה רגשות, מלאה חוויות עמוקות מאוד. כלפי מה מופנות כל החוויות האלה? נראה? זאת שאלה אמיתית מה שאתה שואל. כן? למי אני יכול להתפלל? איך אפשר בכלל להתמלא אהבה ולהתמלא יראה כלפי מי שאין כל תפיסה בו ומבחינתנו הוא מעבר לכל קיום? הבנתי את השאלה שלך נכון? בסדר. התשובה היא שבאמת אין שום פנייה של המאמין כלפי האלוהות, יש פנייה של האלוהות כלפינו. ריבונו של עולם הוא לא מוגבל על ידי כל ההגבלות שלנו. ההגבלות שלנו המנטליות והרגשיות, ריבונו של עולם מסתדר גם בלעדיהן. הוא יכול לבוא אלינו. ומתוך כך מובן מדוע ביהדות לא מצאנו מיסטיקה. מה זה מיסטיקה? זאת עלייה של האדם אל האלוהים. זה בא מרגשות עמוקים מאוד שיש באדם. הנפש המיסטית רוצה להתאחד עם אלוהים, ואין ביהדות מיסטיקה. אבל מה כן מצאנו ביהדות? קבלה. קבלה זה בדיוק ההפך, שאנחנו מפנים את השטח כדי לקבל את השפע האלוהי.
מה משה?
על משה רבינו אתה שואל? כתוב בגמרא במסכת סוכה, מעולם לא עלה משה למרום. שואלת הגמרא, איך אתה אומר את זה? והלא כתוב ויעל משה. אז מה אתה אומר שמשה לא עלה? אומרת הגמרא, עד 10 טפחים. משה עלה, אבל 10 טפחים. כמה זה 10 טפחים? 80 סנטימטר. משה עלה 80 סנטימטר. ככה אתה מבין את הגמרא? לא, ברור. שהגמרא מתכוונת כמשל, 10 טפחים זה כוונה העולם כולו. שנברא בעשרה מאמרות. כן? כלומר, השמיים נקראים טפחות. אז עד 10 טפחים, שכל העלייה של משה הוא בסופו של דבר במסגרת הקוסמוס. מעולם לא יצא משה מן הקוסמוס להיפגש עם האלוהות, אלא ריבונו של עולם הוא זה שבא אלינו, לא אנחנו עולים אליו. בסדר? לכן יש תורת הקבלה ואין מעומת זה מיסטיקה. המיסטיקה יש בה סכנה של עזיבת הגוף, כנאמר במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. זה מה שכתוב. עכשיו, ודאי שיש עבודה שבלב. עבודה שבלב והיא תפילה. חז"ל אמרו, עבודה שבלב זו תפילה. העבודה שבלב זה האופן שבו הלב קולט את השפע האלוהי החל בנו, קולט את בואו של הקדוש ברוך הוא אלינו. ולכן את התפילות שלנו אנחנו פותחים במילים ברוך אתה השם. מפרש רבינו חיים מוולוז'ין מה זה ברוך? מקור הברכות. כלומר, כמו שאתה אומר על מישהו שהוא רחום, מה זה רחום? לא שמרחמים עליו, אלא שיש מלפניו רחמים. אז מה זה ברוך השם? לא שמברכים אותו, אלא שיש מלפניו ברכה. ברוך אתה השם. כלומר, המקור הברכות הבא אלינו במידת הרחמים. הוא אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ואז עבודת הלב מלאה מזה. עבודת הלב, עבודת השכל, עבודת הרגש, עבודת הדמיון, ועבודת הגוף. לא? כאשר אנחנו מבינים שאנחנו קולטים את השפע המתגלה אלינו, ולא את העצמות האלוהית. דווקא המניעה של האדם מלעסוק בעצמות הבורא היא המולידה בתוך ליבו שפע גדול של חיים חווייתיים, של חוויה דתית. נראה? זאת אומרת, לא על ידי עשיית עגל זהב אנחנו מגיעים אל השם, אלא על ידי שמירת מצוותיו. אתה שומר את מצוותיו, אז הוא גם מוכן להופיע לפניך. מובן? יוצא לפי זה שהנטייה הטבעית של ה... לא אמרתי ככה, לא אמרתי נטייה טבעית. יוצא לפי זה שהאדם נתון בעולם מאוד מאוד לא פשוט. אין בעולם סולמות שעולים, בבקשה, אין בעולם סולמות שעולים עד האלוהים, אבל יש בעולם סולמות מהאלוהים אלינו. יוצא לפי זה שאדם שמעולם לא זכה להתגלות השם, האם הוא יכול גם להאמין בשם? לפי היהדות, לכאורה, לא. רק מי ששמע את דבר השם, או הוא או אבותיו, או שיש לו מסורת על זה שהקדוש ברוך הוא מדבר, גם הוא יכול לדעת את השם. אבל מי שמעולם לא שמע על ההתגלות, או לא היה עד להתגלות, או לא קיבל את ההתגלות, עד רבה, הנטייה הטבעית שלו היא להסתפק במה שהוא רואה בעולם בלבד. זאת אומרת, מה שאנחנו מכנים בשפה שלנו, אפיקורסות טבעית. כן, בבקשה.
מה זה
השפע האלוהי? השפע האלוהי זה מה שבא מאת השם אלינו. או במילים אחרות, דברו. אתה עושה מילה יותר פשוטה, רצונו. בסדר? לא, רצון זה לא מגביל אותו. הפילוסופים חשבו שלייחס רצון לאלוהים זה הגבלה. וזה בגלל שהם לא הבינו מהי מהות הרצון. המושג רצון ביוונית הוא מושג מאוחר מאוד. ואני שהתחדש רק בדורות מאוחרים ליוון. וזה דבר מאוד מעניין, כי הרבה מילים מופשטות יש ביוונית, ודווקא המילה רצון, כך אמרו לי חוקרי היוונית, כן? הופיע בדור מאוחר ביוון. זאת אומרת שהרצון, אם אתה, ודווקא בישראל, המושג רצון כן קיים מדור לדור. הרצון זה דווקא ביטוי של האינסופיות, כי אין גבול לאינסוף, אין גבול לרצון. כן? היה גוי אחד שהבין את זה, קראו לו דקארט, הצרפתי. אמר שאנחנו מוגבלים מצד תבונתנו ואין סופיים מצד רצוננו, כי אני יכול לרצות עד אין סוף. ולכן לייחס רצון לאלוהים זה לא להגביל אותו, עד רבה זה לגלות את האינסופיות שלו. נראה? אתה הבנת אותי או לא? בסדר, אוקיי. מה זה קשור לנו? אדם מתגייר, נו, אז מה זה קשור לעניין? זה טוב להתגייר, נו, מה? זה מצוין. מצווה לאהוב את הגייר.
אבל זה לא קורה שאם הוא לא היה במעמד הר סיני...
אמרתי, אם הוא לא היה עד להר סיני, או שמע על זה, או הוא, או אומתו, או לא דבק באומה אשר, כולה. טוב, אבל כל פנים, הידיעה על מציאות השם באה לנו דרך הנבואה. לעומת זה הפילוסופים המציאו לעצמם הוכחות שאלוהים קיים. אבל זאת שאלה, מאיפה שמעו על המושג הזה בכלל? איך הם יודעים הפילוסופים שיש אלוהים שצריך להוכיח את קיומו? הם שמעו על זה במסורת הדתית. כיוון שישנה מסורת של הנבואה, באו הפילוסופים והרגישו צורך גם להוכיח את זה מבחינה סיסית. אבל זה ברור שאם מלא שמעו על כך, לא היו משקיעים את השכל שלהם בכיוון הזה. יש לנו למשל הוכחה היסטורית לדבר הזה. כל הדתות, ואתה נכון, כל המסורות באנושות שלא שמרו על עם ישראל, גם לא דיברו על מציאות השם. עובדה מעניין מאוד. אפילו אביא דוגמה מפורסמת. היו ביוון אנשים חכמים שקראו להם הפילוסופים הפרסוקרטים, או קדם סוקרטים. ומה קראו להם קדם סוקרטים? כי הם היו לפני סוקרטס. הצד השווה של כולם, שהפילוסופים האלה, הפרסוקרטים, לא שמרו על עם ישראל. והם היו אנשים מאוד מאוד חכמים. אחד מהם, למשל, היה שמו טלס. יש שדיברנו עליו באחד השיעור. טלס הוא מי שבאשמתו יש משפט טלס, הידוע לשמצה לנבחנים בבגרות. וכן, היה עוד אחד, פיתגורס, האשם גם כן, בגללו הסכום של ריבוע הניצבים שווה לסכום ריבוע, שווה לריבוע היתר. זה השמתו. כן? על כל פנים, הפילוסופים הגדולים האלה, למשל טלס, אני אביא אותו כדוגמה, כי הוא היה אדם שכל חייו עסק אך ורק בדבר אחד. הוא חשב. והוא חי 100 שנה. והוא לא התחתן, היה רווק. אז היה לו 100 שנה כדי לחשוב. והוא ורבים כמוהו לא הגיעו למציאות השם. כולם היו פנתאיסטים. כלומר, זיהו את אלוהים עם הטבע. אבל לא שיש ריבונו של עולם, מי שאמר והיה העולם. כן? כי מי שלא שמע על ההתגלות, לא יכול לפתח את המושג הזה, לא יכול להעלות אותו על הדעת בכלל. כן? לא יכול אפילו להעלות אותו על הדעת. ולכן, היו אותם הפילוסופים, אתאיסטים במובן שלנו. עכשיו, מעניין בכל זאת, אז למה משמשת הפילוסופיה? למה היא קיימת? יש בתלמוד, עוד לפני כן, לפני שנגיד דבר התלמוד, מה המטרה של הפילוסופיה לפי הפילוסופים? הפילוסופים אומרים שהם באים להסביר לנו מהו העולם, מהו האדם. וזה לכאורה מאוד מוזר. אם יש לי שאלות על העולם ואני רוצה לדעת מהו העולם, לכאורה מה עליי לעשות? לשאול את מי שעשה את העולם והוא ייתן את ההסבר, נכון? אז מדוע הפילוסופים אינם עושים את זה? מדוע אין הם פונים בשאלה לאלוהים ושואלים אותו, תגיד, תסביר לנו מה עשית? מסיבה פשוטה, הם אינם מאמינים שיש עם מי לדבר. כלומר, אינם מאמינים שהאלוה מדבר. ולכן, הם מעדיפים להשאיר את המושג האלוהי בתור ספקולציה, בתור איזושהי מחשבה מופשטת, פילוסופית. השאלה היא, האם זה טוב או זה לא טוב, שיש פילוסוף? ברור שהפילוסוף מקבל כהנחת יסוד שאין נבואה. אם כן, כל פילוסופיה היא מבחינתנו כפירה. כל פילוסופיה. אפילו אם הפילוסוף יוכיח שיש אלוהים, הוא כופר מעצם העובדה שהוא פילוסוף. כי אם אתה היית מאמין בנבואה, אז לא היית עושה בפילוסופיה. מצד שני, אנחנו לא יכולים להתכחש לעובדה שבזכות הפילוסופיה, הרבה מאוד עבודה זרה הסתלקה מן העולם. אז זה טוב או זה רע? הגמרא בשני מקומות בתלמוד מביאה את הביטוי פילוסוף. בתלמוד הבבלי. פעם אחת במסכת שבת, פעם שנייה במסכת עבודה זרה. במסכת שבת, רש"י מפרש מה זה פילוסוף? מין. מין זה מילה של גנאי. כלומר, אפיקורוס, כופר. אין הפילוסוף, אומר רש"י, הוא כופר. במסכת עבודה זרה, רש"י מפרש מהו פילוסוף? מהו פילוסופים, אומר רש"י, חכמי האומות. חכמי האומות זה ביטוי של שבח. הם חכמים. מי שאומר לך יש חוכמה בגויים, תאמין, שנאמר ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. אם כן, הם חכמים. זה ביטוי של שבח. אלא שצריך פשוט להסתכל בסוגיה. בסוגיה במסכת שבת מדובר בפילוסוף יהודי. והרי אם אנחנו מגדירים את הפילוסוף בתור מי שכופר בתורת ההתגלות שלו, אז אם הוא פילוסוף יהודי, אז הוא מין, כופר. אבל אם מדובר בפילוסופים של מסכת עבודה זרה, שהם פילוסופים גויים, אז במה הם כופרים? במיתולוגיה שלהם, אז הם חכמי האומות. או, אם כך, זה טוב שישנה פילוסופיה, במידה והיא מבטלת את העבודה זרה מן העולם, מנקה את הסיגים. וזה בדיוק מה שאומר הרב קוק, שהכפירה מתפקידה לטהר את האמונה מעבודה זרה. כן. בספר הכוזרי הפילוסוף אומר שהדרגה היותר גדולה של הפילוסופיה היא הנבואה. ככה אתה אומר? נכון. הפילוסוף שמדבר בכוזרי הוא פילוסוף בלתי מובן. זה פילוסוף דתי. בהגדרה זה בלתי אפשרי. וזה בדיוק מה שרבי יהודה הלוי רוצה להסביר שם, שזה בלתי אפשרי. כי גם כשהפילוסוף הדתי משתמש, משתמש בביטוי נבואה, הוא בעצם מתכוון לספקולציה הפילוסופית ולא לדבר השם. זה בעצם מה שהוא אומר לו שמה בתשובה שלו, בפסקה ד' של מאמר ראשון. בסדר? בפסקה ה' של מאמר ראשון. עיין שם, היטב, ודעת לנפשך, ינעם. אז, אבל זה באמת מעניין לראות שכי זה האתאיזם הוא חלק עצמותי של הפילוסופיה. כל זמן שהיו הנביאים מדברים, לא היה פילוסופים בעולם. וכשהנביאים היו מדברים, לא היו אתאיסטים בעולם. היו עובדי עבודה זרה, אבל לא היה אתאיסט. אי אפשר היה במצב שבו האלוהות מתגלה, שבו האלוהות מדברת, אי אפשר להגיד אין אלוהים, אלא רק משוגעים היו מסוגלים להגיד את זה. אבל עבודה זרה, כן, עבודה זרה, זה לומר, יש אלוהים, אבל זה השמש, יש אלוהים, אבל זה ההר, יש אלוהים, אבל זה פרעו. היה אפשר לומר את זה, אבל לומר שאין אלוהים, זה היה ממש שיגעון. רק משעה שפסקה הנבואה, התחילה המחשבה שיכול להיות שאין אלוהים, והתחילה גם הפילוסופיה להיוולד. כן? אז יוצא לפי זה שאנחנו במהלך היסטורי ארוך מאוד של תקופה ארוכה של עבודה זרה, אחר כך תקופה ארוכה של כפירה, כדי להגיע בסופו של דבר בסינתזה דיאלקטית לאמונה טהורה. האמת היא שהדברים האלה שאני אומר כאן ביחס להיסטוריה כולה הם נכונים גם ביחס לאדם הפרטי. רגילים הפסיכולוגים לומר שהילדים באופן טבעי מאמינים, נכון? סתם ילד מאמין. אבל במה סתם ילד מאמין? בעבודה זרה. כלומר, הילד הוא אלילי. תשאלו ילדים, אל תעשו את זה כי זה לא חינוכי, אבל אם הייתם שואלים ילדים מי זה אלוהים, הם היו מספרים לכם סיפורים מכאן ועד הודעה חדשה, שיש לו מטוס ושהוא בתקרה של הגן, ושהוא יותר חזק מהשוטר שהוא אבא של יוסי, כן? וכולי. כל מיני ביטויים כאלה שהם ביטויים אליליים מובהקים, אבל זה ברור שהוא מאמין, יש לו אמונה עמוקה, אבל הוא עובד עבודה זרה. אבל זה מותר, זה בסדר בשלב הזה. אבל מכאן יש השלכה פדגוגית חשובה מאוד, להיזהר מאוד לא לדבר עם ילדים על אלוהים. כי ברגע שאתה מדבר עם ילד על אלוהים, הוא מקבל ממך אישור לתפיסה הקטנונית, הילדותית שלו. אפשר להתחמק, להגיד הקדוש ברוך הוא, זה לא מחייב, הקדוש ברוך הוא זה מידה לא מובנת, האינסוף, כן? וכל מיני ביטויים כאלה. ואם בכלל בכל זאת הילד מתעקש, אז תגיד לו למה לא גמרת שיעורי בית. כן? כלומר, יש כל מיני דרכים, או האם אתה רוצה סוכריה, או יש תוכנית יפה אצל סבתא בטלוויזיה, או משהו כזה. אבל לא לדבר חס וחלילה עם ילדים על אלוהים, משום שהם מקבלים אישור. זה שהם בעצמם יעשו טעויות זה לא נורא, כי הילד מרשה לעצמו לעשות טעויות, כי הוא יודע שהוא עתיד לתקן כשהוא יחכים יותר. אבל אם הוא מקבל אישור מהמבוגר, זה נורא. אחר כך יש גיל שני, שלב שני בהתפתחות הנפשית, זה הגיל של הנערות. נער. הנער הוא בטבעו אפיקורס. כי הנער חי את השלב שבו הוא דורש דין וחשבון אינטלקטואלי, שכלי, לוגי, על כל הרכוש שהוא קיבל כשהוא היה ילד. כשהייתי ילד נתתם לי א' ב' ג' ד', עכשיו תוכיחו לי, אני רוצה לדעת מניין לקחתם את זה. אם כן, העמדה הטבעית הספונטנית של הנער היא עמדה של פילוסוף. אז אם בילדותו הוא היה עובד עבודה זר, בנערותו פילוסוף, אז יש סיכוי כשהוא נהיה בוגר שהוא יהפוך למאמין. יש סיכוי אחר שהוא יהפוך לנבוך, מתוסכל, כי הוא לא ידע איך ליישב את התחושה הילדותית שלו עם הדרישה האינטלקטואלית שלו מהנערות. אז הוא ייכנס לתסכול. אבל אם הוא יודע להשתמש כראוי בנתונים של ילדותו ונערותו, אז יש סיכוי שבגרותו יגיע גם לאמונה אמיתית. וכשהוא יגיע בסופו של דבר לאהבה ויראה, מתוך אהבה ויראה מגיע לאמונת השם האמית. זה השלב הראשון של הלימוד שלנו. הייתי רוצה להתייחס לנקודה נוספת, האמונה בתורה מן השמיים. כי עד עכשיו דיברתי איתכם על האמונה במציאות השם, וזה מושג קצת מופשט וזה קשה להבין לחלק מכם עייפים, לא רק בגלל השעה מאוחרת אלא בגלל שבאמת הנושא הוא נושא מופשט. אבל יש נושא יותר קרוב ללבנו, תורה מן השמיים, ועל זה יש הערה יפה של הרב קוק בספרו אורות האמונה. הרב קוק עושה משחק מילים, המושג כפירה בעברית יש לו שתי משמעויות, כופר זה מי שאומר שהאמונה לא נכונה, או יש כופר במובן מי שכופר בחוב. כלומר יש תביעה נגדו בבית משפט, אומרים לו אתה חייב 1,000 שקל, הוא כופר בחוב, כן? ויש מי שמודה בחוב, תובעים אותו והוא מודה. יש לפעמים מודה במקצת וכופר במקצת, זה מושג משפטי. אומר הרב קוק, יש כפירה שהיא כהודאה ויש הודאה שהיא כפירה. כיצד? מודה אדם שהתורה היא מן השמיים, לא מישהו בא ואומר, שואלים אותו, תגיד אתה מאמין שהתורה מן השמיים? הוא אומר כן, אני מאמין שהתורה מן השמיים. יפה מאוד. אבל מה זה? מה זה התורה מן השמיים שלך? אומר הרב, אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות. יש לו שמיים כאלה מוזרים, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. כלומר, מאיזה שמיים באים באה התורה שלך? השמיים שמהם באה התורה שלי זה מכולת. מה פירוש הדבר? מי זה אלוהים שלך? אלוהים זה אחד שפתח חנות מכולת, ויש חובות, יש זכויות, יש כרטיס, ולפעמים נותנים באשראי, אבל כשמגיע הזמן גובים, כן? ואם אתה משלם מה שצריך אתה מקבל את המצרכים. אז אלוהים יש לו ספרי חשבונות עצומים, כן? והוא מודד את החובות והזכויות של האדם, והאדם מרגיש שהוא נמצא עכשיו במשימה כזאת שבה הוא צריך לזכות לאסוף כרטיסים לחיי העולם הבא, וזה בעצם כל מה שאלוהים אצלו. זה השמיים שמהם התורה שלו באה. אם זה שמיים כאלה, אומר הרב קוק, זה שווה לכפירה, כן? הנה אומר, אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. ויש לעומת זה כפירה שהיא כהודאה. כיצד? כופר אדם בתורה מן השמיים, כן? שואלים אותו, אתה מאמין תורה מן השמיים? פתאום אני כופר בתורה מן השמיים. אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים אשר במוחות המלאים מחשבות הבל וטוב. כלומר, למה אתה כופר בתורה מן השמיים? כי השמיים שאתה שמעת עליהם זה השמיים של המאמין הקודם, והוא אומר התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. הוא מתחיל למצוא יסודה. השאלה אותו, מאיפה באה התורה? הוא אומר, היא באה מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר ורום החוכמה שלו. אין שומעים ביטויים כאלה, מוסר הנביאים, חוכמת קדמוננו, ביטויים כאלה. אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, מכל מקום כפירה זו כהודעה היא נחשבת, והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת עומן. כלומר, זה מתקרב לאמונה האמת. כלומר, לכן צריך לדעת, לפעמים ביטויי כפירה יכולים להיות באופן גנוז ביטויי אמונה מתחילים, נובטים, ראשיתה של אמונה. לכן צריך מאוד להיזהר במושגים האלה. כשמישהו אומר פלוני מאמין, פלוני כופר, תברר טוב טוב במה אותו פלוני מאמין ובמה אותו פלוני כופר, ויתכן שתגיע למסקנות הפוכות. אגב, יש לפעמים באמת ביטויים בקשר לאמונה מהתורה, לאמונה בתורה מן השמיים, אפשר לא להתייחס לאיזה פסדו מדע שקיים בימינו, שנלמד בעיקר באוניברסיטאות היהודיות, זה מה שנקרא ביקורת המקרא. שמעתם על זה בטח, נכון? מהי ביקורת המקרא? ביקורת המקרא זה כביכול מדע שבנוי על הנחת יסוד לא מדעית. מה הנחת היסוד הלא מדעית של ביקורת המקרא? שהתורה אינה מן השמיים. כן? הנחת יסוד. ומכיוון שהתורה אינה מן השמיים, אז צריך לברר מי כתב אותה. ומי ערך אותה, ואיך זה התחבר, ואיזה דעות התקבצו שם. כן? שזה הנחת יסוד הזאת. שמכיוון שהתורה אינה מן השמיים, אז כך וכך. מה שבכלל איננו מבורר. מניין לך שהתורה אינה מן השמיים? אחת הראיות, מפני שיש בתורה סתירות. אם התורה יש בה סתירות, אז זה סימן שבני אדם כתבו אותה. אני לא הצלחתי להבין את זה. אני תמיד חשבתי הפוך. אם התורה הייתה ללא סתירות, זאת הייתה ההוכחה שאדם כתב אותה. כי אם אדם כותב ספר, הבוודאי שהוא לא סותר את עצמו תוך כדי כתיבה, הוא אדם חכם. מן הסתם, אם זה אדם שנותן תורה שלמה לגומה, ברור שהוא לא יכתוב דברים הסותרים את עצמו. אבל אם זה ריבונו של העולם שכותב את התורה, שנותן את התורה, אז ברור שהיא מלא סתירות, כי העולם מלא סתירות. אז אדרבה, ככל שאנחנו מוצאים יותר סתירות בתורה, כך אנחנו יותר מאמינים. כי זה מראה עד כמה התורה מגלה את כל העושר של כל גווני המציאות. איך שדבר השם פועל דרך שורש ספר בראשית ושורש ספר שמות וספר ויקרא במדבר ודברים, ושכל הדברים האלה עם כל שונותם הם תורת השם. איזה יופי שהתורה יש לה סגנונות שונים, דעות שונות, וכל זה דבר השם. זה ברור שזה מן השמיים. זה נקודה שצריך לפעמים לשים לב אליה, כי לפעמים אנשים מבלבלים בין מדע היהדות לבין אמונת היהדות. זה שני דברים שונים. מדעי היהדות זה מה שהאקדמיים באוניברסיטה עוסקים בו, הייתי אומר בוודאי במסירות נפש, אבל זה לא במקום אמונת היהדות, שזה תחום אחר שזה לומדים בישיבה במקרה הטוב. אבל זה היה רק הערה בקשר לתורה מן השמיים. אני רוצה פה להתייחס לנקודה חשובה ביחס לאמונה בדורנו, זה כלליות האמונה, שהאמונה בימינו אינה יכולה להתקבל בלב אלא אם כן היא כללית. זה שוב רעיון של הרב קוק בספרו אורות התשובה, פרק ד', פרק ד', פסקה ג'. כאן הכפירה מכונה אצל הרב קוק בשם חוצפה. חוצפה זה כפירה. החוצפה דעקבתה דמשיכה, כן? החוצפה שקיימת בדור שלפני ביאת המשיח. בא, למה היא קיימת? מפני שהעולם הוכשר כבר עד ידי מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. הסבר. פעם היו אומרים למישהו, תניח תפילין. שאני אניח תפילין? למה? כי השם ציווה. אתה בטוח שהשם ציווה? כן, כן, זה כתוב בתורה שלו, הוא ציווה להניח תפילין. זה נותן יראת שמיים. זה נותן יראת שמיים? טוב, אני מניח תפילין. עכשיו, בימינו, הסבר כזה לא יכול לספק. מדוע? בגלל שדאגתם, דאגת ליבם של הרבה בני אדם היא דאגה כללית. הרבה אנשים אומרים לכם, אני מעוניין לפתור את בעיית הרעב בעולם. יש רעבים בסומליה. אז, ואתה מדבר איתי על הנחת תפילין? אם לא תסביר לי כיצד הנחת תפילין זאת פותרת את בעיית הרעב בסומליה, אני לא מניח תפילין. האמת היא זה נכון. יש קשר אמיתי, עמוק מאוד, בין העובדה שאתה תניח תפילין לבין פתרון בעיית הרעב בסומליה. רק שצריך בשביל זה לימוד, ללמוד כיצד זה נכון ומדוע זה נכון. אז מה שאומר כאן הרב, אין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. אז איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת? פשוט צריך ללמוד. אז שילמדו. אבל לא לומדים. למה לא לומדים? בגלל שהרבנים לא לומדים. הנה, מה שהוא אומר. אם היה העולם עוסק באורה של תורה, במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים? אז, אם באמת היו עוסקים בתורה בצורה כזאת, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה, מופיע ויוצא אל הפעל. אז לא הייתה כל בעיה. כל האידיאליסטים שבעולם היו רוצים לקיים את מצוותיה של אותה תורה הקשורה כל כך אל הגודל הכללי. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, מה זה ההתרשלות? של מי? של מי שהיה צריך ללמוד את זה, כלומר של הרבנים, הישיבות. ההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, מה זה אור תורה פנימית? סתרי תורה. מה צריך לעשות כדי ללמוד תורה פנימית? הטעון רוממות וקדושה עצמית, צריך להיות קדוש. אז אור תורה פנימית לא הופיע בעולם כהוי, באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסליאת הדרך להבנה זו עדיין לא בא, ומזה באה ההריסה הנוראה. אז מה צריך לעשות? אומר הרב, צריך לקחת תרופות. איזה תרופות? הנה הוא כותב, נכון מיר, ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התורגים עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות, כמו שרעיונות עליונים וגדולים יהיו פופולריים, ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פיריה. זה אחד הדברים שבאמת העוסקים בענייני אמונה בדורנו זקוקים לו, זקוקים להתבונן. עכשיו, אני מדבר כל הזמן, כן, על זה שצריך ללמוד אמונה בעמקות. מה נעשה? אם יבואו אנשים יגידו, תשמע, כל מה שאתה מדבר זה יפה מאוד, אבל אני מספיק לאמונה פשוטה. האם הטענה הזאת היא טענה טובה או טענה לא טובה? ואני אומר, אדם, תשמע, אני מאמין. אני מאמין באמונה שלמה. אני כל כולי דבק במציאות השם, בדבר השם, במצוות השם. אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? אתה מדבר דברים גבוהים מדי בשבילה. האם טענה כזאת היא הגיונית או לא הגיונית? אומר הרב קוק בספרו מוסר אביך בערך אמונה, אומר כך, אני אגיד לכם קודם כל בעל פה, שהטענה הזאת היא לגיטימית. מותר לאדם להיות פשוט, לא צריך להיות מסובך, אבל בתנאי אחד, שבכל דבר אתה פשוט. כלומר, כשאתה במקולת מקבל דוח, אתה לא מתחיל לעשות פלפולים. כשאתה שואל את עצמך שאלות בענייני פיזיקה, אתה לא בודק את כל התיאוריות. כלומר, כשמהלך החיים שלך בכל דבר הוא פשוט, אני מוכן להאמין לך שגם האמונה שלך היא אמונה פשוטה. אבל אם בכל שאר התחומים אתה דורש דעת ושכל, ורק בענייני האמונה אתה מסתפק באמונה פשוטה, אז אתה משקר לעצמך. אני קורא את הדברים בפנים. האמונה היא טהורה כשהיא מלאה רגש פנימי, בלי הונאה עצמית, בלי פניות זרות, אלא אדם מאמין באמת, ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת, זה בסדר, מותר לו להסכים. ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל, אדם שיש לו כבר שכל, יש לו IQ מ-130 ומעלה, לא יוכל להסתפק בלא היגיון שכלי, ואצלו לא תקום תנימות האמונה, כי אם כשתתחבר עם אור הדעת. כלומר, אדם חכם חייבת אמונתו התמימה להיות חכמה. ואם נמאס זה את הדעת, יגיד אני לא רוצה דעת, תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה. סימן שהוא משקר לעצמו. זה לא נכון, זה לא אמונה אמיתית. עוד קריטריון לאמונה אמיתית. בכלל, יש ברב קוק, סוגיית האמונה יכולה להפיק אותנו שעות וימים. אבל נסתפק רק ב... כמה טיפים, כן? שיהיה לנו כמה כיווני מחשבה. מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו. סימן שיש אדם שאור האמונה מתגלה עליו לא בטהרתו. ואיך, מהי התיאור של אמונה כזאת? מתוך האמונה הטהורה תבינו מהי האמונה הלא טהורה. מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו, הוא אוהב את כל הבריות כולן בלא שיור כלל. אם אתה מאמין, אתה גם אוהב. מנין לרב קוק הדבר הזה? כי פשוט, במי אנחנו מאמינים? בשם אחד. אחד כולל הכל. אם אתה לא כולל את הכל באהבת לבך, הסימן שאצלך יש שני אלים, האלוה של מי שאתה אוהב והאלוה של מי שאתה שונא. לכן האמונה בטהרתה מולידה בהכרח אהבה לכל. איך אוהבים את כולם? כמובן על ידי שמתקנים את כולם, כן? לא על ידי ויתור. ויתור זה לא אהבה, כן? בנצרות יש דבר כזה, אנחנו מבטרים, זה נקרא לאהוב. לא, לוותר זה נקרא שאתה לא אוהב, שלא אוכפת לך מהשם. אז מזיר הרב, וכל מעיינו הוא בעלייתם ותיקונם. הוא רוצה לתקן את הכל, לתקן עולם מלכות שדי. אז מה זה? לבטל עבודה זרה מן העולם. זה תיקון, זה אהבה. והדרכים של תיקונם נעשים מלא מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבליבו. ככל שאתה מאמין יותר, אתה גם אוהב יותר, וגם כשאתה בא לתקן, אתה מתקן בצורה יותר טהורה. אולי עוד נקודה אחרונה, נסתפק בזה. יש אנשים שאומרים, תשמע, יש לי שאלות, כן, עכשיו?
אני רוצה שאומר שספיק לי, אם יש לאדם אמונה בדעת מסורת, זה לא
סופר. מה שאומר רב סעדיה גאון זה בדיוק מה שאומר הרב קוק, שמי שרוצה להאמין דרך המסורת, אז הוא מלא באמונה פשוטה, אנחנו מאמינים לו, בתנאי ש... הוא לא אדם שבכל דבר דורש את השכל. זה מה שהוא אומר. ולכן רב סעדיה גאון גם כתב ספר על זה, אני חושב. כן? כיתב על אמנת ועל עתקדת, נכון? ספר האמונות והדעות. ששם דווקא אותו רב סעדיה גאון, שהוא גאון סורה, ראש ישיבת סורה, הוא דווקא כותב ספר בפילוסופיה. למה? כי רב סעדיה גאון הוא אדם חכם, אז הוא לא יכול ללא ההיגיון השכלי הזה. שמה? נו, אז היה מספיק להגיד לאנשי דורו, תאמינו, יש לנו מסורת. עובדה שהוא לא עשה ככה. עכשיו, בואו נחזור, הייתי רוצה פה להביא נקודה אחרונה. יש אנשים שאומרים, תשמע, אני מפחד לשאול שאלות. יש לי שאלות, אבל אני מפחד לשאול אותן. אני מעדיף להישאר בלי לשאול את השאלות. אם אתה מפחד לשאול שאלות, זה סימן שאתה לא מאמין. כי אם היית מאמין, אז לא היית מפחד מכל שאלה שהיא בעולם. כי היה ברור לך שהאמת מנצחת את הכל. או נאמר את זה אפילו אחר קצת. אם האמונה איננה נכונה, אז עדיף שתשאל את כל השאלות כדי להשתחרר ממנה. מעשה ביהודי אחד שבא לרב שמשון רפאל הירש. אמר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה. אני עכשיו כותב דוקטורט בפילוסופיה. אבל אני התחלתי לדון בשאלות שמפחידות אותי, כי אני עשוי להגיע מתוך השאלות האלה למסקנות כפרניות, האם להמשיך את הדוקטורט או לא. אמר לו הרב שמשון רפאל הירש, בוודאי שתמשיך, כי אם אתה תפסיק באמצע, אתה כל הזמן תישאר עם השאלות האלה ולא תדע מה האמת. לפחות אם תמשיך את הבירור שלך עד הסוף, יש סיכוי גם שתגיע לאמונה אמיתית. את הדברים האלה כתב הרב קוק, שוב בערך אמונה בפסקת עדוות, האמונה בטהרתה על ידי אפשרות של כפירה. אם אדם מאמין בגלל שהאמונה כפויה עליו, אז זאת אמונה לא לגמרי שלמה. אבל אם האדם מאמין בגלל שזאת האמת, ואם זאת לא הייתה האמת אז הוא לא היה מאמין, זאת אמונה יותר טהורה. וזה בעצם מה שאנחנו רואים בכל לימוד הגמרא. הגמרא, מי שלומד גמרא בישיבה לא יכול שלא להתבלבל בהתחלה. הגמרא אומרת משהו, אם הגמרא אומרת זה קדוש וטהור, ובא עם התוספות מקשים קושיה. עצמי, איך הם מעיזים? תאימה לרבנותם, הקשה רי, כן? וקשה לומר, ויש לומר, מי יתיר לבעלי התוסות להקשות את כל הקושות האלה? בגלל שהם מאמינים גדולים, אז הם חוקרים כאילו אין אמונה, ומאמינים כאילו אין חקירה. זאת האמונה האמיתית, שאינה מפחדת משום שאלה ומשום בירור, אלא עד רבה מעוניינת בכל שאלה ומעוניינת בכל בירור. להתראות.